קשת, כל שידורי תורה, בספר בראשית.
שיעורים יינתנו על ידי הרב יונתן גרוסמן. הרב גרוסמן מלמד תנ"ך במכללת הרצוג, והוא רם במדרשת מגדל עוז, הרב יונתן גרוסמן.
שלום לכולם. מלאכת ההשוואה בין שני סיפורים שונים בתנ"ך היא מלאכה שנידונה הרבה בשנים האחרונות, והצעות שונות הוצאו לגבי כל מיני צמדי סיפורים שמקיימים ביניהם איזושהי זיקה ספרותית, וסיפור אחד יש בכוחו להעיר על הסיפור השני. לפעמים שני הסיפורים הנידונים מצויים בסמיכות טקסטואלית, נמצאים ממש אחד ליד השני, והדבר הזה כמובן מאוד תורם לתוקפות הטענה שאכן יש מקום להשוות בין שני הסיפורים, כי מדרך הטבע הלומד נפגש בסיפור אחד ומיד פוגש בסיפור הקרוב לו, ההשוואה כמעט מתבקשת מאליה בפעמים שונות. על פניו זה המצב בתחילת פרשת השבוע שלנו, פרשת וירא. מפני שהסיפור הראשון שפותח את הפרשה הוא הסיפור שבו המלאכים מגיעים לביתו של אברהם, שם הוא מקבל את פניהם באופן מאוד מרשים, ומיד אחר כך הסיפור העוקב, שוב אנחנו נמצאים במרחב סיפורי מאוד דומה, כי הפעם לוט הוא מקבל את פני המלאכים, וגם הוא מקבל אותם בצורה מרשימה, ושני סיפורים שעוסקים בהכנסת אורחים, זה אחר זה, אחד של אברהם, אחד של לוט, ההשוואה ממש מתבקשת מאליה. מה גם שמדובר באותם המלאכים עצמם, אמנם פה שלושה מלאכים אצל אברהם ולוט הגיעו רק שניים, ואף על פי כן מדובר באותה קבוצה שהמשיכה בדרכה. צריך גם לזכור שמדובר ממש באותו מרחב של זמן, כי אצל אברהם הם הגיעו בצהרי היום, כחום היום, ובאותו הערב הם המשיכו במסעם סדומה, ואז הם מגיעים אל לוט. אז מדובר כמעט, אפשר לומר, באותו סיפור מתגלגל בעל שתי תמונות שונות, שבתמונה הראשונה אברהם מקבל את פני המלאכים, ובתמונה השנייה לוט מקבל את פני המלאכים. לו היה מדובר רק בעצם הכנסת האורחים, אז זה היה מאוד נקודתי, אבל מסתבר שלמעשה כל רציפות העלילה, כל התפתחות האירוע, בשני התיאורים הללו, התפתחות מאוד דומה. כי אחרי שאברהם מקבל את אורחיו, טוב, כשהוא רואה אותם, נאמר ויר, וירוץ לקראתה מפתח האוהל וישתחו ארצה, בצורה מאוד דומה לתיאור של לוט, ויר לוט ויקום לקראתם וישתחו אפיים ארצה. אברהם מבקש מהם לסור אליו, כשם של לוט מבקש מהם לסור אליו. בסופו של דבר הם אכן באים לשני המערכים שלהם. המערכים עושים לכבודם סעודה גדולה. אצל אברהם הסעודה מתוארת קצת יותר בפירוט, אחר כך אולי עוד נחשוב מה פשר ההבדל. אמנם פה בסיפור לוט יש פתאום מערכה שלמה שאינה מצויה בסיפורו של אברהם, אני מתכוון לכל האורחים הלא קרואים שהגיעו, אנשי סדום שנסב בו על הבית, כל העם מקצה, זה כמובן לא מופיע אצל אברהם, אבל אם נתעלם לרגע מהמערכה הזו בסיפור, אז הסיפור ממשיך ומתגלגל באותו האופן, האורחים מלאכים מבשרים איזושהי בשורה לשני המערכים שלהם, המלאכים אומרים לאברהם, איה שרה אשתך, ויאמר הנה ואוהל, ואז הם מבשרים לו שוב ושוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ובמקביל האנשים, מלאכים, האורחים, אומרים אלות, עוד מי לחפוך חתן ובנך ובנותיך, וכל אשר לך בעיר רוצה מן המקום, ואז הם מבשרים לו שלמעשה הם באו בשביל השחטת העיר, והוא זוכה להינצל. גם אברהם וגם לוט מקבלים את הדברים, אבל בני משפחתם מתקשים קצת יותר. שהרי הכתוב מיד מביא את תגובת שרה לשם הבשורה, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי ולותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן. ובצורה דומה, אומנם גם שונה, אבל יש גם משהו דומה, לאחר שלוט מוסר את דבר הבשורה שהוא שמע למשפחתו, ויצא לוט וידבר על חתניו, לוקחי בנותיו, ויאמר קומו צאו מן המקום הזה, כי משחית השם את העיר, ואיך אם צחק בעיני חתניו. כלומר, גם אצל שרה מוצאים איזשהו פיקפוק בדבר הבשורה, גם אצל חתני לוט מוצאים פיקפוק שלם בדבר הבשורה, ואומנם נכון הדבר שיש הבדל גדול מאוד בעברית המקראית בין ותצחק בבניין קל לבין כמצחק בבניין פיאל. בבניין קל, כמו שנאמר אצל שרה, זה בדרך כלל מורה על פליאה, התרגשות, שמחה. בהקשר שלנו זו באמת איזה סוג של פליאה שיש בה איזה ממד של פיקפוק. לעומת זאת, כמצחק, כלומר ציחק בבניין פיאל, מופיע תמיד בתנ״ך בהקשרים שליליים, בדרך כלל אפילו סוג של איזה פריצות והוללות. אז אומנם יש הבדל בין הפעלים הללו, אבל אף לפי כן משחק המילים כאן מאוד בולט, בעיקר בשילוב הזהה ברציפות שני הסיפורים, שבין משפחה קצת מפקפק. טוב, אף לפי כן, בסופו של דבר, הגיבורים, שני הגיבורים מלווים את המלאכים החוצה. עכשיו גם פה זה ניסוח קצת עדין, אצל אברהם אומנם זה ליווי לכל דבר, ואברהם הולך עמם לשלחם, אצל לוט הניסוח הוא שונה לחלוטין, ויחזיקו אנשים בידו וביד אשתו וביד שתי בנותיו בחמלת השם עליו, ויוציאו ויניחו מחוץ לעיר. ואף על פי כן, למרות ההבדל הזה מצד רציפות העלילה, כשם שהמלאכים באו בתחילה לבית מארחם או לאוהל מארחם, כך לבסוף המארח יוצא איתם החוצה, אל מחוץ למקום האירוח. שם בחוץ יש עוד איזה נקודה שהיא מעניינת להשוואה, גם אם לא נאריך בה, שגם אברהם מבקש על הצלת העיר, ובאופן דומה גם לוט בעצם מבקש, גם אם הוא מבקש את זה בשביל עצמו, אבל בסופו של דבר הוא מבקש על הצלת עיר. כמו שהוא אומר, הננה העיר הזאת קרובה לנוס שמה והיא מצער, אם עלתה נשמה הלא מצער יותכי נפשי, והמלאך עונה לו, הנה נסעתי פניך גם לדבר הזה, לבלתי אופקי את העיר אשר דיברת. מהר אם עלית שמה, כי לא אוכל לעשות דבר, את בואך שמה. כלומר, גם אברהם מבקש איכשהו על סדום, וגם לוט מבקש על סדום. אפשר עוד להרבות בהשוואות וזיקות, אבל אני חושב שבאופן כללי כבר ניכר ומורגש, איך שני הסיפורים הללו מקיימים ביניהם זיקה ספרותית ענפה, והדבר הזה אומר דורשני. מה התורה מבקשת? ללמד אותנו מעבר לעצם התפתחות העלילה, שהיא ברורה לגמרי, האם הזיקה הזו יש בה איזה סוד מיוחד למגמה של הפרשה, של שני הסיפורים הללו. ראוי לציין שמעבר לזיקה העלילתית הכללית, יש גם זיקות לשוניות, חלקן מפתיעות ביותר. כמו למשל שאברהם אומר למלאכים כי על כן עברתם על עבדכם, ולוט אומר לאנשי סדום על המלאכים כי על כן באו בצל קורתי. המלאכים שואלים את אברהם בפרק י"ח פסוק ט' איה שרה אשתך, ואנשי סדום שואלים את לוט איה האנשים אשר באו אליך. על שרה נאמר ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו, ועל אשת לוט נאמר, ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. גם אשת אברהם אחריו, גם אשת לוט אחריו. אברהם אומר, האף תספה צדיק עם רשע, והמלאכים אומרים ללוט, פן תספה באבון העיר. תספה באבון העיר זה בעצם צדיק עם רשע, לוט הוא הצדיק, אבון העיר הם הרשעים. ושוב, גם כאן אפשר להאריך עוד בכמה זיקות. אבל אני רוצה דווקא להזכיר בהקשר שלנו את הדבר היותר חשוב לעניות דעתי שיוצר זיקה בין שני הסיפורים. שני הגיבורים, גם אברהם וגם לוט, שומעים באמת בשורה גדולה. אברהם שומע על בשורת לידת בנו, ולוט שומע על הפיכת העיר ושהוא זוכה להינצל מההפיכה זו. ויש איזו תחושה שלא די בזה ששניהם נמצאו ראויים לפני השם יתברך, אלא ששניהם גם נמצאו ראויים בגלל אולי אותה סיבה. כלומר, גם אברהם וגם לוט, זה שהכתוב מעריך בהכנסת האורחים שלהם בהתחלה, בהחלט ייתכן שהדבר הזה ניצב כרקע, או כזה סוג של מבוא, להצלתם, או לבשורה שלהם. אמנם ראוי היה אברהם ושרה ראויים לבן, בכל מקרה, זה כבר שמענו בסוף פרשה שעברה, פרשת לך לך, בברית המילה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם ואת בריתי אקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת. אבל כאן, בסיפור שלפנינו, בשורת הבן מובאת כאיזה סוג של שכר טוב על הכנסת האורחים. בצורה מאוד דומה להפטרה שנקרא השבת, בסיפור אלישע והאישה השונמית. שאלישע מבטיח בן לאישה השונמית כגמול טוב על הכנסת האורחים שלה. יכול להיות שגם אצל לוט, ייתכן שלא תהיה ניצל בכל מקרה בגלל מה שנאמר בסוף הסיפור, ויזכור אלוהים את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה. אבל לאורך הסיפור עצמו, כמו שהכתוב עצמו מעיד ואומר בחמלת השם עליו, לוט נמצא זכאי, לוט נמצא ראוי להצלה בזכות הכנסת האורחים. מהבחינה הזו, באמת שני הסיפורים הם ממש שני מודלים של אותו דגם כללי, בסיסי. יש איזה צדיק שמכניס אורחים, את המלאכים הללו, אחד אחרי הצהריים, אחד בערב, ובזכות זה הם זוכים לבשורה ולחסד השם עליהם. ומהבחינה הזו יש באמת קשר עמוק מאוד בין הסיפורים. בדרך הטבע, כשיש שני סיפורים צמודים שכל כך דומים גם בלשון ובעיקר בהתפתחות העלילה שלהם, אז צריך לבחון גם מה ההבדלים ביניהם. לשם הם מועדות פנינו, אבל אני רוצה בהתחלה דווקא להזכיר כמה הבדלים, שאולי מההבדלים היותר בולטים, אבל דווקא עליהם אני לא רוצה לדבר. אני רוצה להתמקד יותר בכמה הבדלים שאולי נראים פעוטי ערך בהתחלה, אבל אני חושב שדווקא בהם תמון איזה סוד. ההבדלים בולטים זה שבתחילת הסיפור אברהם מציע סעודה גדולה מאוד למלאכיו, בלשון הכתובים, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם וישענו תחת העץ, וכחפת לחם וסעדו לבכם, אבל בפועל מה שעושה אברהם, וימהר אברהם האוהל אל שרה, ויומר מהרי שלוש שעים כמח סולת, לושי ועשי עוגות, ולבקר רץ אברהם, ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו, ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם. יש תחושה שאברהם פה יוצא מגדרו, גם אברהם, גם שרה, גם הנער, כולם ממהרים, עושים גם עוגות, גם בן בקר רך וטוב, גם חמאה וחלב, זה מאוד מרשים. לעומת זאת אצל לוט, רק נאמר, ויעש להם משתה ומצות עפה ויוכלו. וכבר חז"ל כידוע, מדברים על אברהם שאומר מעט ועושה הרבה, ובניגוד אליו אכן ניצב לוט, שאומנם אומר מעט, אבל גם בסוף עושה מעט. הדבר הזה רק צריך להיזהר מפניו, אני לא בטוח שאכן ההשוואה הזו מוצדקת לגמרי, כי צריך לזכור שהמלאכים הגיעו אל אברהם בצהרי היום. ובצהריים כשפותחים שולחן, אז זו סעודה מרשימה. אלות הם הגיעו לביתו בערב, בלילה. אז עצם זה שעושה להם משתה בלילה פתאום, צריך לזכור, אין אורות, הכל נעשה לאור נרות, באופן הרעי מדרך הטבע. אז זה שעושה מצות, טוב, רש"י אומר שפסח היה, ואז יוצא שאצל אברהם היה ערב פסח. אבל אצל, לא יודע אם בגלל פסח דווקא, כמו בגלל שמדובר בלילה, ובלילה צריך להכין סעודה מהירה. אז יכול להיות שזה אומנם הבדל בולט, רק הייתי נזהר מהפרשנות המהירה שלו. יש בהקשר הזה של מי, איזה דמות בולטת יותר בהכנסת האורחים שלה, אז גם כאן אצל אברהם אכן יש פועל בולט, וירוץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. הריצה הזו, וירוץ לקראתם, הריצה הזו אכן חסרה בתיאור מפגש לוט עם המלאכים. זה לא רק נאמר, ויר לוט ויקום לקראתם. אז מן העבר הזה יש תחושה שהכתוב מבקש לפרגן לאברהם. מן הצד השני, אצל אברהם נאמר וישתחו ארצה, ואצל לוט נאמר וישתחו אפיים ארצה. אז דווקא וישתחו אפיים מורה על איזה סוג של השתדלות מיוחדת, על השתחוואה גדולה עוד יותר אולי. אני רק מאיר על זה עכשיו, צריך לפתוח את זה לדיון הרבה יותר רחב, אני מרגיש שהכתוב ככה בדווקא רוצה קצת לבלבל אותנו, ושלא יהיה מאוד ברור האם הכנסת אורחים של האחד עדיפה מהכנסת אורחים של האחר. הבדל אחר שהוא אולי הרבה יותר חשוב, זה שהמלאכים מתרצים מיד להזמנת אברהם. כשאברהם אומר להם, בואו אליי, הם ישר אומרים לו, כן, תעשה כאשר דיברת. לעומת זאת, כשלוט אומר להם, סורו נא אל בית עבדיכם, בתחילה הם אומרים, לא, כברחוב נלין. ורק אחרי שנאמר, ויפצר בה מאוד, הם מתרצים ויסורו אליו ויבואו אל ביתו, ויעס להם משתה. ההבדל הזה קשור כנראה בהבדל העמוק של ההקשר השונה של שתי הכנסות האורחים הללו. כי המלאכים באים לאברהם כי הם אכן מעוניינים לדבר איתו. מראש הם באים לאוהלו של אברהם כי הם רוצים להגיד לו דבר מה. בין אם זה בשורת הבן, ובין אם, נדמה לי שזה הפירוש היותר נוח פה, רוצים לומר לו משהו על החרבת סדום, בין אם כך ובין אם כך, המלאכים באים בשביל לדבר עם אברהם. לעומת זאת, כשהמלאכים באים אל סדום, אדרבה, אסור להם להיכנס לאיזה בית אחד מסוים, כי הם באים לבחון את העיר. הרי צריך לבדוק האם יש 10 צדיקים בתוך העיר, זו הייתה המסקנה של הדיון בין אברהם ובין השם. אז עכשיו, כשלוט מזמין אותם, הם קצת במצוקה, הם אמורים להישאר בכיכר העיר, להתרשם מהתרבות של העיר, מהנורמות שלה, לראות האם יש גם צדיקים בעיר או שכולם רשעים. ולכן רק אחרי שלוט מפציר בהם מאוד, אחרי הכל הם מנומסים המלאכים, אז הם מוכנים להיכנס גם לבית לוט. אז זה הבדל, אני חושב, שנובע מהעלילה הפשוטה. רשי מאיר על ההבדל הזה, אני אקריא את דבריו, מכאן שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול. כלומר, הקטן פה זה לוט והגדול הוא אברהם. לאברהם לא מסרבים וללוט מסרבים. אבל כאמור, ייתכן שזה לאו דווקא ההבדל באפיון הדמויות פה, ברמה שלהם, בהיררכיה שיש בין אברהם ללוט, אלא יותר קשור בעצם התפתחות העלילה. הבדל אחרון שאזכיר אותו, שהוא הבדל שאנחנו לא רוצים לדבר עליו, ואז נגיע סוף סוף לעיקר דברינו, ההבדל האחרון קשור בעמדה גם של אברהם וגם של לוט, שמבקשים להציל משהו ממה שעתיד להיחרב. הזכרתי קודם שגם לוט מבקש להציל את מצער, וזה מקביל לסוף התמונה של אברהם, שהוא מבקש על סדום כולה, כי אולי יש 50 צדיקים, 45, 40, 30, 20, 10. ופה יש הבדל יסודי שהוא כמובן מורגש לכולנו, שאברהם מבקש במידת משפט. השופט כל הארץ לא יעשה משפט. אברהם לא בא בשם בקשת חסד או רחמים, הוא בא כמעט בטרוניה. חליל הלך, אומר הקדוש ברוך הוא, חליל הלך מעשות כדבר הזה, להעמיד צדיק עם רשע ויחד צדיק הרשע. חליל הלך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. זהו הסמנטיקה שאברהם משתמש בה. לוט, בשונה לגמרי, מבקש במידת החסד. הננה מצב דחה חן בעיניך, ותגדל חסדך אשר עשית עמדי להחיות את נפשי, ואנוכי לא אוכל למלא את ההר הפנטית בקן ירה ומתי. הננה העיר הזאת קרובה לנו שמה, ואם מצער, אם אל תנה שמה, לא מצער יותכי נפשי. לוט מבקש על עצמו במידת החסד. אברהם מבקש על אחרים במידת משפט, וזה קשור מאוד לעמדתו של אברהם בכלל מול ריבונו של עולם בספר בראשית. כאמור, בדבר, בהבדלים האלו שהם הבדלים מאוד חשובים, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור במסגרת הזמן המצומצמת שיש לנו. אני רוצה כן להאיר כמה פערים קלים יותר בין שני הסיפורים, כמה הבדלים שהם אולי קצת יותר זניחים, אבל נדמה לי שפה יש משהו שהופך את ההשוואה שבין הסיפורים לחשובה ביותר. דבר ראשון, שזה מאוד בולט, אבל כאמור עוד מעט אבקש להציע שזה חשוב מאוד לסיפור, דבר ראשון, הבשורות נעות לכיוונים הפוכים. הבשורות שהגיבורים שומעים. אברהם זוכה לבשורת הרחבת ביתו, שעתידה שרה ללדת בן. ואילו לוט שומע בשורה על החרבת ביתו, גם ביתו הפיזי, שביתו עומד לחרב ביחד עם כל העיר, וגם שבני משפחתו, אם הם לא יסכימו להצטרף למסע שלו החוצה, הם ישמדו, הם יובדו באבון העיר. בסופו של דבר צריך לזכור שחתניו לוקחי בנותיו של לוט, לא נעתרו להפצרותיו לצאת מן העיר, ואכן הם גם נהרגו בתוך חורבן העיר. כלומר, אברהם זוכה לבן, ואילו לוט דווקא שומע על החרבת ביתו. הבדל שני, ששוב אולי הוא נראה קטנוני בהתחלה, אבל אני מקווה עוד מעט להראות למה הוא לא קטנוני, אברהם יושב בתחילת הסיפור בפתח אוהל, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. ומיד אחר כך ויר וירוץ לקראתה מפתח האוהל, וישתחו ארצה. לעומת זאת לוט, עליו נאמר ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, ולוט יושב בשער סדום. שניהם יושבים כן בפתח, במקום שקושר בין פנים לחוץ. אבל אצל אברהם מדובר בפתח אוהל, ואצל לוט מדובר בשער סדום, בשער העיר. השער כמובן מייצג עיר בנויה לתלפיות, עיר חזקה ואיתנה, וממילא יש לה שער. לעומת זאת, אצל אברהם מדובר בפתח של אוהל. האוהל מייצג כמובן משהו זמני, הרעי, משהו שמתאים לצורת חיים של נוודים, ולא לצורת חיים קבועה. ההבדל הזה בא לידי ביטוי גם בהמשך, שכשאברהם מכניס את אורחיו ומציע להם לבוא אליו, אז כשהוא נותן להם אוכל, אז הוא מציע להם ישענו תחת העץ. זה כל מה שאברהם יכול להציע. יש שם איזה עץ ליד האוהל שלו, אולי קשור לאלוני ממרה, כך משמע מתוך תרגום השבעים. בכל מקרה הוא יכול להציע להם עץ, צל. לוט, ההצעה שלו הרבה יותר מרשימה. הוא אומר, וסורו נא אל בית עבדכם. יש לו בית, הוא יכול להגן עליהם בתוך בית בנוי לתלפיות. מעבר להבדל הזה של השער מול פתח האוהל, הבית מול העץ, מול האוהל, אני רוצה לציין עוד הבדל מעניין שנראה לי שהוא גם קשור בענייננו, שמיד אחרי שהמלאכים נאתרים לבקשת אברהם, אז נאמר אחרי ויאמרו כן תעשה כאשר דיברת, אז מיד נאמר וימהר אברהם האוהלה אל שרה. ויאמר מהרי שלוש שיאים קמח סולת לו שבעה סיוגות וכולי וכולי. כלומר, אברהם ישר פונה אל אשתו ומשתף אותה בהכנסת האורחים. אצל לוט, אחרי ויפצר בה מאוד, נאמר ויסורו אליו ויבואו אל ביתו ויעש להם אשתה ומצות עפה ויוכלו. אשת לוט חסרה בסיפור הכנסת האורחים של לוט. שאני רוצה לומר בכנות, שאם סתם ככה האישה הייתה חסרה מהסיפור, זה לא היה ישר מקפיץ אותנו ומעורר תהיות עמוקות, בגלל שאני חושב שלא בכל סיפור התורה צריכה להדגיש מי בדיוק הכין את החביתה ומי הכין את העוגה. בהחלט יכול להיות שסתם ככה היינו אומרים שגם אשת לוט השתתפה במעשה הכנסת אורחים, אבל התורה בחרה לקצר. אבל מאחר ששני הסיפורים האלו ניצבים האחד מול השני ובסמיכות כל כך גדולה, אז הפער הזה גם הוא משתלב במערך ההשוואה הכולל. והנה שרה שותפה מלאה עם אברהם בהכנסת האורחים, ואשת לוט לא נזכרת בכלל. הדבר הזה כמובן קשור גם לסוף הסיפור. שרה שהשתתפה במלאכת הכנסת האורחים זוכה בבשורת המלאכים לפרי בטן, ואילו אשת לוט, שהייתה חסרה ממעשה הכנסת האורחים בתחילת הסיפור, הופכת להיות נציב מלח. ייתכן שההשוואה הזו היא זו שעומדת ברקע המדרש, שאומר שאכן אשת לוט ליבה לא היה נוח בהכנסת האורחים של לוט, והיא דיברה עם האורחים, יש לכם מלח, רמזה להם שיש להם אורחים. יכול להיות שמה שהביא את חזל להעביר ביקורת כזו על לוט, טוב, זה כמובן סוף הסיפור שהפכה לנציב מלח, אבל גם ההשוואה לסיפור הכנסת האורחים של אברהם, ששם האישה אכן בולטת. אני מזכיר לנו את הלשון הדומה שכבר הערנו עליה קודם, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו, מול ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. אז הנה, יש אישה אחת ששומעת פתח האוהל באותו מקום שבו הוכנסו האורחים, ויש אישה אחרת שהופכת להיות נציב מלח. הבדל נוסף שהוא באמת הבדל ספרותי בעיקרו, אבל אני חש שהוא מאוד חשוב כאן, זה תגובת אברהם לשאלת המלאכים, היה שרה אשתך, הוא אומר הנה ואוהל, ואז המלאכים עונים לו, ויאמר שוב ושוב אליך כעת חיה והנה ון לשרה אשתך. התנועה של הדיאלוג פה היא תנועה של התכנסות. שרה באוהל, והמלאכים מבטיחים שהם ישובו אל המקום הזה עצמו. כלומר, המקום הזה הופך להיות איזה מקום שקולט גם את שרה וגם המלאכים עתידים לשוב אליו. זה בולט בגלל הדיאלוג המקביל בין לוט למלאכים. המלאכים גם שואלים את לוט, עוד מי לחפו חתן ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר, אבל אז הם אומרים לו, הוצא מן המקום. ממש ההפך משוב ושוב, הוצא מן המקום. התנועה פה היא תנועה של פרידה, היא תנועה של יציאה, של עזיבה, שלא כמו שוב ושוב אל האוהל, והנה בן לשרה אשתך, אתה עכשיו צריך לעזוב. המשחק הזה, המשחק בין פנים לחוץ, המשחק בין שיבה פנימה לתוך האוהל לבין יציאה מן העיר, הוא משחק מאוד חשוב כאן ביחס שבין שני הסיפורים, כמו שמיד אני אנסה להסביר. אבל ממילא, לכן גם ברור למה אברהם מלווה את אורחיו, ואברהם הולך עמם לשלחם. בסופו של הסיפור, אברהם שב למקומו. לעומת זאת, אצל לוט, ויחזיקו אנשים בידו ויד אשתו ויד שתי בנותיו וחמלת השם עליו, ויוציאוהו ויניחוהו מחוץ לעיר. אצל אברהם, הפרידה שלו מן המלאכים היא פרידה מאוד נינוחה. הוא אמנם הולך עמם, אבל אף אחד לא מצפה שהוא לא ישוב למקומו. הוא הולך עמם לשלחם, אבל הוא עתיד לשוב למקומו. אצל לוט גוררים אותו בכוח ממקומו, מביתו, מעירו, והוא מוצב מחוץ לעיר בלי שום תקווה לשוב בחזרה לביתו ולעירו. כל ההבדלים האלו שאמרנו, ההבדלים שהם אכן הבדלים קלים, אני חושב שרומזים לפענוח עמוק של היחס שבין שני הסיפורים פה. ישיבתו של לוט בסדום קשורה ברצונו לשבת במקום קבוע. זה אנחנו יודעים בזכות הפרשה הקודמת, בזכות פרק י"ג. כשנפרדים אברהם מלוט, אז כתוב שלוט נושא את עיניו ורואה את כל כיכר הירדן ככולה משקה. כלומר, הוא הולך למקום שבו יש השקיה קבועה, שהוא לא צריך לנדוד עוד, מקום שבו אפשר לבנות בתים. מקום שבו יש עיר עם שער, מקום קבוע ואיתן. כבר רשי בפרשה שלנו, בסיפור הפיכת סדום, יוצר קשר עם ההכרעה ההיא של לוט לשבת דווקא בסדום. לגבי הכינוי של אנשי סדום, בפרשה שלנו אנשי סדום, מאיר רשי, ועל שהיו רשעים נקראים אנשי סדום, כמו שאמר הכתוב, אנשי סדום רעים וחטאים. כמו שאמר הכתוב, אנשי סדום רעים וחטאים, זה בפרק י' ג' באותו מקום שבו התורה מתארת את בחירת לוט לשבת בסדום, באותו מקום שבו לוט העדיף מגורי קבע, על פני המשך הנדודים של אברהם. הדבר הזה, הרקע הזה שניצב כרקע לסיפור שלנו, הופך את כל המשחק של פנים וחוץ שעמדנו עליו למשחק אירוני ונוקב מאוד, בגלל ששני ביקורי המלאכים לשני הגיבורים משקפים בעצם כיצד הבחירות השונות שלהם הובילו לתוצאות ההפוכות ממה שהם ציפו. לוט שיושב במקום שהוא ציפה שהוא יהיה מקום איתן וקבוע וחזק, דווקא המקום הזה עומד להיחרב והוא צריך לצאת ממנו. אברהם, שגר אמנם באיזה אוהל הרעי ונודד, אוהל שמטלין פול ושצריך להגן עליו בפני רוח מצויה, דווקא הוא זה שעומד עכשיו לזכות להרחבת המשפחה, לתולדות, לשושלת קבועה, לשוב ושוב אליך כעת חיה, לביסוס הבית שאינו אלא אוהל. מעניין אגב שבסופו של הסיפור גם לא תכף שהוא זוכה לפרי בטן, כלומר, לסיפור עמון ומואב, לידת עמון ומואב, שתי בנות לוט במערה, אבל ברור שהדבר הזה נעשה בדרך הכלכלה ומוזרה, ואדרבה דווקא בשעה של לוט כבר מחוץ לסדום, שהוא חוזר בעל כוחו לאיזה נדודים, לאיזה מערה. בסופו של דבר, הדבר מאוד, מאוד מבליט איך המקום הקבוע חרב, ודווקא אוהלו של אברהם מאוד, מאוד יציב. יכול להיות שהדבר הזה קשור גם בשיתוף נשות הגיבורים. העובדה ששרה מעורבת כל מתחילת ביקור המלאכים, ואילו אשת לוט אינה קשורה במעשה הכנסת האורחים בכלל, ואפילו עוד בסוף הופכת לנציב מלח, הדבר הזה עצמו אולי קשור בדיוק בשאלה הזו של עמידות הבית. אישה, ביתו זו אשתו, אומרים חז"ל, האישה ודאי מסמלת את הבית, את המשפחה. שרה שמשותפת בסיפור הופכת את המשפחה כולה, הופכת את הבית עצמו להיות בית שמצוי באיזו תנועה, בית שמצוי שיודע להאיר פניו לאורחים, הבית כולו מכניס אורחים. לעומת זאת בסיפור של לוט, מאחר שביתו עומד באמת להיחרב, אז הנה אשתו אכן לא מעורבת בסיפור. מה שמייצג את המשפחה, מה שמייצג את היכולת של בית לפעול כבית, באמת אצל לוט לא כל כך מצוי. יש לו אולי בית אבנים מאוד יציב, יש לו שער מאוד גדול שהוא יושב בו, אבל אין לו אישה. אין לו אישה במובן עמוק, כלומר אין לו משפחה שמתנהלת ביחד איתו בשביל לקבל אורחים. בהקשר הזה אני אפילו מעז לשוב בזהירות אל הבדל שהזכרנו קודם, אבל אמרנו שהוא הבדל קל, אבל אולי הוא מבקש להיות סמל מהותי יותר, שהכתוב משבח את שתי הדמויות על הכנסת האורחים שלהם באופן שונה. על אברהם נאמר שהוא רץ, כך אני קורא בפסוק ב' וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים אליו, וירא וירוץ לקראתם. ואמרנו שהריצה חסרה אצל לוט. לעומת זאת, מה שכן מודגש אצל לוט בשביל לשבח אותו, זה וירא לוט ויקום לקראתם, וישתחו אפיים ארצה. ההשתחוואה אפיים ארצה, התיאור הזה נעדר מתיאור הכנסת האורחים של אברהם. ואולי אפילו הדבר הזה איכשהו הופך להיות קצת סמל ספרותי. אברהם, השבח שיש להגיד עליו זה שהוא יודע לרוץ, שהוא יודע להתנועע, שהוא חי באוהל, הוא נבד, אז הוא רץ. לעומת זאת לוט, שקבע את מגוריו במקום קבוע, במקום שבו בונים בתים ושערים גדולים, לוט, גם כשכבר רוצים לשבח אותו, השבח קשור בעובדה שהוא נופל אפיים ארצה, שלוט משתטח על הרצפה. זה השבח הגדול שלו. אז אברהם הוא דמות רצה. הוא התחיל בתחילת לך לך כדמות הולכת, עכשיו הוא כבר רץ. לוט, אחרי שהוא עבר לגור בסדום, הוא הופך להיות דמות שהוא אומנם מכניס אורחים, אדרבה, הוא ראוי להינצל מסדום, ברור שאין עליו כאן ביקורת, אבל באופן אירוני הוא הפך להיות דמות שמשתתחת על הרצפה, התנועה כבר קשה עליו. הדבר הזה, בסופו של דבר, יש בו, אני חושב, איזה סוג של אמירה מאוד עמוקה, לגבי השאלה איך זוכים בפרי בטן, איך זוכים לפריון. כלומר, גם לוט וגם אברהם זוכים לבשורה. אבל אברהם, הבשורה שלו קשורה באופן מהותי ליכולת שלו להתנועע, והתנועה שלו, התנועה הרוחנית שלו, העובדה שהוא לא הופך להיות מסואב באיזו עיר שיש לה שערים כבדים, אלא הוא רץ לקראת רוחב, העובדה הזו היא זו שגם מאפשרת לו להתנועע לכיוון הדור הבא. היא זו שמאפשרת לו לפרוט ולרבות, גם לו וגם לשרה. מי שיושב בפתח האוהל, זוכה גם איכשהו לבן, זוכה לצאת מן האוהל גם לכיוונים של הדורות הבאים. לעומת זאת לוט, כנראה שהקיבעון של סדום שהובילה לשחיתות מוסרית, אין צורך לומר שלא כל מי שיושב באופן מסודר בבית יציב, אז הוא גם מושחת מוסרית, אבל אם אמנם אותה ישיבה קבועה, מובילה גם להשחתה מוסרית, אז הקיבעון הזה הופך להיות גם קיבעון בהקשרים של דורות, גם בחשיבה של יצירת הדור הבא. הנה אכן, אשת לוט הפכה לנציב מלח. היא לא יכולה עוד לפרוט ולרבות, היא לא יכולה ללדת. היא נציב מלח, היא הפכה להיות משהו קבוע, יציב, אבל היציבות הזו היא יציבות שאין בה תנועה. אין בה תנועה כלפי אורחים, כי אשת לוט כאמור לא השתתפה כבר בהתחלה במעשה הכנסת האורחים, וממילא אין בה גם תנועה לכיוון לידת הדור הבא. אם כך, ובזה אני מבקש לסכם, נמצאנו למדים שאכן ההשוואה שבין שני הסיפורים היא השוואה חשובה שהתורה כבר רומזת לה בדרכים שונות. בלשונו של רשי, הלוט מבית אברהם למד לחזור על האורחים, לחזר אחרי האורחים. לוט אכן למד משהו מבית אברהם. גם לוט נמצא ראוי להינצל מחורבן סדום, וחס ושלום לא באנו להגיד עליו כאן עכשיו ביקורת, כי התורה מעידה עליו ובחמלת השם עליו, הקדוש ברוך הוא חומל עליו. אבל באמת מתוך השוואת שני הסיפורים, ניכר איך ההכרעה הקודמת של אברהם ולוט הופכת את שני התיאורים פה להיות תיאורים כל כך כותביים, כל כך שונים. ההכרעה של אברהם להישאר לגור באוהל, הופכת את כל הכנסת האורחים לכזו שיכולה להוביל לבשורת פרי בטן. ההכרעה שלו לשבת במקום קבוע, לקבל אורחים, אבל בעיר, כשהוא יושב מתחת לשער, ההכרעה הזו הובילה אותו למקסימום להינצל מתוך חורבן ביתו, אבל בסופו של דבר, המקסימום שאפשר להגיד על לוט זה שהוא ניצל באור שיניו. בעוד שאברהם בתוך הכנסת האורחים ממשיך ויוצר, ממשיך ופורה ורווה וזוכה לבן. שבת שלום לכולם ושלום.